דף צדיק ג' עמוד ב', במשנה למטה אומרת המשנה, המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו רוב התינופת לשאה. אדם שמוכר חיטים לחברו, מקבל עליו הלוקח רוב הקו תינופת לכל שאה. זה אומר שאם בשאה יש שישה קבין, אז 1 חלקי 24, קצת ב-4%, וזה מקבל עליו הלוקח, ואת זה הוא מקבל בתור מחילה, שברור שבתוך שאה יש בפנים גם את התינופת הנעל. תהנים, מקבל עליו 10 מטולאות ל-100. יודע הלוקח שבתוך 100 תהנים ישנם 10% שאלה מטולאות וזה מחילה במקח. מרתף של יין, שהגמרא בדף צדיק ה' תבאר לנו באיזה אופן מדובר על המרתף של יין, מה הוא אמר, מקבל עליו 10 כוססות ל-100, מקבל עליו הלוקח 10 כאלה חביות שהן חביות שהן במצב של בינוני, כפי שנראה בדברי הגמרא, זה עדיין לא חומץ, אבל זה כבר הטעם שלו מתחיל להשתנות, מתחיל להתקרב לטעם שונה. קנקנים בשרון, קדים בשרון, מקבל עליו 10 פיתסות ל-100, יודע לוקח ומוחל על זה שיש לו בתוך 100 קדים 10%, שזה קדים כאלה שהם זדוקים וכדומה, שהם לא ראויים לשימוש. אומרת הגמרא לדין הראשון של המשנה, המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו רוב תינופת לשאה. תני רב קטינה, רוב קטנית לשאה. על איזה רוב אנחנו מדברים? רוב של קטנית, זאת אומרת יש כאן מין, שהמין הזה זה לא חיטים, וידוע ללוקח, ואת זה הוא מוכל בזמן המקח. מבינה הגמרא שאם אנחנו אומרים רוב הקטנית, פירושו של דבר שאם יש שם צרורות וכדומה, אפרורית, זה הוא לא מקבל עליו הלוקח. שואלת הגמרא, ואפרורית לא? ואמר רבא בר חייא, כסטופה משמי דרבא, בורר צרור מגרונו של חברו, נותן לו דמי חיטים. אומרת הגמרא בשם רבא, מה קורה עם אדם בא לגורן של חברו ומתחיל שמה להתעסק בגורן ומוציא מתוך החיטים שבגורן אפרורית, אבנים וכדומה. הדילו שאותו אדם הוא מזיק את חברו ולכן הוא צריך לתת לו במקום האבנים דמי חיטים, כי הרי בעיקרון המוכר הזה היה מוכר את הגורן עם האפרורית שבו, עם הצרורות, והיה מקבל על זה דמי חיטים. ועכשיו ברגע שהוא הוציא את זה מתוך הגורן, אז הוא לא יכול לקבל את השווי הזה של הדמי חיטים. מסביר פה הרשב"ם למה לא יכול לבוא עכשיו אותו אדם ולהחזיר בחזרה את הצרורות לתוך הגורן. אומר הרשב"ם טעם אחד, כי יש פה מעשה של עוולה, והתורה אומרת לא תעשו עוול, יש פה איסור לאו. מה הפירוש להכניס אבנים לתוך חיטים? בנוסף, וגם הלוקח הזה שאנחנו רואים שהוא מוכל ומקבל תינופת, פירושו של דבר שאם יש כתוצאה מזה שבן אדם קוצר מתערב לו בתוכו כל מיני דברים, זה דבר ידוע, אז ממילא הוא מקבל עליו הלוקח. אבל מה פתאום לבוא ולומר שבן אדם בידיים יכניס לבפנים פסולת? זה אני לא מוכן למחול, לכן לא שייך לחזור ולהחזיר חזרה את האבנים. אבל מה אנחנו מחייבים אותו? אז הרשב"א מביא, וזה מחלוקת בראשונים, בטעם הראשון בסוף השורה הרביעית, וכשבורר הצרור ומשליך חוץ, הזק בידיים הוא, שאותן צרורות היו שווים לו כמו חיטים. אומר הרשב"א, טעם אחד, מכיוון שבעצם האבנים האלה נמכרים בתור חיטים, וברגע שאתה מוציא את האבנים האלה, אז אתה מפסיד לו חיטים. לכן אתה צריך לשלם, עשית מזיק בידיים. למה זה גרמה? אני הייתי צריך למכור שאה חיטים, ובתוך השאה מקבל עליו הלוקח את אותם צרורות, ועכשיו אתה בידיים סילקת את החיטים מבפנים. אני לא רוצה, אבל אם דווקא מקסימום אפשר לקרוא לזה דבר הגורם לממון, ודבר הגורם לממון כממון דמי, כי על ידי זה, על ידי האבנים האלה אני מקבל כסף, עכשיו בגללך הפסדתי כסף, דמי חיטים. ואינמי אותה מביא הרשב"ם, ואינמי לא חשיב להיה וגמור דמכל מקום הן גופם אינם שווים כלום לחייב, וגם אם תבוא ותאמר שהרי למעשה זה אבנים, זה לא חיטים, מי המשום דינה דגרמי, כגון השורף שטרותיו של חברו והמקדש בקרם והזורע כליים בשדה חברו וכולי, שיש פה דינה דגרמי. דהיינו, אנחנו דיברנו כבר בפרק הכונס בבבא קמא, יש לנו גרמה ויש לנו גרמי, דיברנו גם בפרק שני על ההבדל בין גרמה לגרמי. אז ענייני לסוגיה שלנו, כשאנחנו מדברים על גרמה, פירושו של דבר שבן אדם עושה לבן אדם נזק, א', שזה לא בידיים, ובנוסף לא ברור שהנזק הזה יקרה, לעומת גרמי שזה מעשה בידיים ומיד. דהיינו, ניקח את הדוגמה שהרשב"א מביא, שורף שטרותיו של חברו. כשאדם שורף שטר של חברו, הוא עושה מעשה בידיים, הוא שורף את השטר, ובנוסף הנזק הוא מיידי, עכשיו הוא הזיק אותו, עכשיו הוא קילה לו את השטר. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אדם שפורץ גדר בפני בהמת חברו, א', הוא לא עושה שום דבר בבהמה, הוא גורם אופציה לבהמה, הוא עושה נזק בגדר, ואנחנו לא דנים עכשיו על נזק של הגדר, אנחנו מדברים על הבהמה. אז הפורץ גדר ביחס לבהמה, הוא לא עשה שום מעשה בידיים. בנוסף, זה לא ברור שיהיה נזק מיד, אפשרי שהבהמה תישאר בכלל בתוך החצר ולא תצא. זה נקרא גרמה, שגרמה בנזיקים פטור, אבל בגרמי אנחנו יכולים לחייב אותו. נמצא לפני דברי הרשב"ם שבעצם רבא בא ואומר דבר כזה, אדם שפורר צרור מתוך גורנו של חברו, מכיוון שלהחזיר את האבנים פנימה אי אפשר, או בגלל שלא תעשו עוול, או בגלל שאלפי הלוקח לא מוכל, הלוקח לא מוכל רק על מה שנעשה דרך קציר, לא על מה שעכשיו אתה מוסיף בידיים, ומכיוון שיש כאן נזק בידיים, כי אותם צרורות שווים כמו דמי חיטים, או גם אם אתה תבוא ותאמר שזה לא נקרא איזה גמור כי זה אבן ולא חיטים, אבל יש כאן דינה דגרמי כמו השורף שטרותיו של חברו, ולכן אנחנו באים ואומרים נותן לו דמי חיטים. תוספות במקום, ואולי לפני התוספות, יש כאן הערה של רב קיבי איגר בגיליון השף, שזה גם מה שכנראה כוונת הבח באות ב' כפי שמיד נראה. רב קיבי איגר בא ושואל, הלו בעל השמועה שלנו ורבא, הגמרא הביאה משמי דרבא, בורר צרור מגרונו של חברו, ועל זה הרשב"ם רוצה לבוא ולומר שיש כאן דינה דגרמי כמו בשורף שטרותיו של חברו. אבל את הדין הזה של שורף שטרותיו של חברו, אותו רבא עצמו סובר באמת שהוא פטור. שואל הרב קיבייגר בגיליון השף, קשה לי, המרא דשמעתא הוא רבא והוא סבר בבבא קמא דשורף שטרותיו של חברו פטור, ומהי טעמה הוא צריכו תוסות באמת לחלק ולטע לקויית המרשה, כי מה שהמרשה פה מסביר זה דרך אחר בהבנת התוסות. בא תוסות במקום ואומר נותן לו דמי חיטים, פירש ריבם דהיינו כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. יש לנו גמרא בבבא קמא בדף עין א', הגמרא שם מביאה את המחלוקת של רב שמעון ורבנן בדין הגורם לממון. שם היה נידון אדם אומר הרי עליי בהמה לבית המקדש, נאמר לצורך העניין שלמים עולה זה לא משנה, יש הרי זו ויש הרי עליי. כשאדם אומר הרי זו, הוא לא נושא באחריות, הוא מפריש בהמה ובזה הוא קיים את נדרו. אדם שאומר הרי עליי, פירושו של דבר שאני צריך להביא אותה בהמה לבית המקדש, והיה ומסיבה כלשהי הבהמה מתה נעלמה, אז אני נשאר נושא בחובה הרי עליי, אני צריך להביא קורבן וקורבן הוא לא הביא. דנה שם הגמרא מה יהיה במקרה כזה שבן אדם אומר הרי עליי ולוקח בהמה ומפריש אותה לקודש. אנחנו יודעים שאדם שגונב בהמה מן הקודשים להפוקה מאדם שגונב בהמה מעדיות, אדם שגונב מעדיות צריך לשלם כפל, ויש מקרים של דלת והי. אדם שלוקח מהקדש משלם קרן, לא משלם כפל ולא דלת והי. מה הדין אם הבן אדם הזה אמר הרי עליי והפריש בהמה כבר לקודש, ולאחר מכן בא בן אדם וגנב? האם אני רואה את זה כגונב מן ההקדש, והגנב הזה לא משלם כפל, לא משלם ד' ו-A, או שבסופו של דבר הרי הבהמה הזאת היא הגנובה, זה הגורם אצלי לממון. אני על ידי הבהמה הזאת נפטר מלבוא ולשלם עכשיו בהמה אחרת. נחלקו רבי שמעון ורבנן. רבי שמעון אומר דבר הגורם לממון כממון דמי, ולכן ישלם כפל, ישלם ד' ו-A. רבנן אומרים לא, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, אז הוא גזל את ההקדש, בהקדש אין דין של כפל. אומר תוספות פירש ריבם, שמה שאצלנו רבא אומר נותן לו דמי חיטין, למה הוא צריך לשלם לו דמי חיטין? דהיינו כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, דמחייב בגזל חמץ ועבר עליו הפסח, הוא בא אחר ושרפו. בדיוק כמו אותו משקל שדיברנו, מה קורה אם אדם גוזל, הדין הוא והשיב את הגזלה אשר גזל. מה קורה אם אדם גוזל חמץ לפני פסח, השווי שלו 100,000 שקל. ברגע שזה חמץ שזה עבר עליו הפסח, זה אסור בנה, אין לזה שווי. בא בן אדם ושורף את אותו חמץ לאחר הפסח. האם אני יכול לבוא ולומר שמכיוון שאם אותו גזלן, גנב, היה רוצה, הוא יכול להחזיר את החמץ הזה כמו שהוא בעין, על אף שהוא איסור הנאה, אבל הוא קיים והשיב את הגזלה אשר גזל? האם אני רואה את זה כגוזל ממון חברו, ממילא דבר הגורם לממון כממון דמי, והוא יצטרך לשלם לו? או שמה אני בא ואני אומר, כיוון שזה כרגע איסור הנאה, זה לא שווה כלום, אז אין על מה לשלם. דעת רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון, זה הסוגיה שלנו. אמנם האבנים האלה בפני עצמם אין להם שווי, בדיוק כמו חמץ אחר הפסח, אבל מכיוון שעל ידי האבנים האלה אני יכול למכור את זה בתור חיטים, ואני מקבל על זה דמי חיטים, אז דבר הגורם לממון כממון נותן לו דמי חיטים. כך נוקט ריבם. אומר תופעות אולרי נראה, דעתי אפילו כרבנן, אפשר לקיים את הסוגיה, עלי פילו עלי בדרבנן, שרבנן סבורים שדבר גורם לממון לאו כממון דמי. ולמה? דהתם ודאי לאו כממון דמי, שאינו שווה לשום אדם כלום אלא לגזלן להיפטר בו. אבל זה איסורי הנאה, זה מרוקן משוויות. אבל הכה וכאילו גזל חיטים עצמם, שהוא מוכר צורות לכל אדם כמו חיטים. על פנם רי בא ואומר, כמו שטוף, כמו שהרשב"ם אומר בתירוץ הראשון שלו, הזק בידיים הוא, שאותן צרורות היו שווים לו כמו חיטים. אתה לא יכול לדמות את זה. האבן הזאת כשהיא נמצאת בתוך החיטים זה כחיטה, זה לא דבר שאין לו שווי. ולכן גם עלי בדרבנן, גם אם דבר גורם לממון לאף כממון דמי, אבל עדיין אפשר לבוא ולחייב אותו. מוסיף תוספות ואומר, ולא דמי לשורף שטרותיו של חברו, וזה הרב קיבי איגר, וזה הגאות הבח בעוד ב', שטרותיו של חברו דפטר לירה בהתם, דהיינו הקושי שעמד בפני תוספות, אתה הרשב"ם שרוצה לדמות את זה לגרמי, רוצה לדמות את זה לדין של שורף שטרותיו של חברו, אבל אותו רבא הרי אומר שבשורף של שורף שטרותיו של חברו יהיה פטור, ולא דמי לשורף שטרותיו של חברו, דהתם נייר הבעלמה הוא דקלה לי ולא את החוב. הרי צריך להבין, גם כשאני שורף את הנייר החוב נשאר, האמצעי להוציא את החוב זה באמת השטר, וכרגע יש לי בעיה איך אני יכול להביא. אבל הוא יצליח ואני אצליח עכשיו להביא עדים, אז אני יוכל לגבות. החוב לא מתקלה בשריפת הדבר, שם באמת אני יכול לפתור. אבל פה הרי אני בא ומזיק אותו הזק בידיים, אני מפסיד לו את הדמי חיטים שבדבר. פה באמת אני כן יכול לבוא ולחייב אותו. נגררנו לזה רק בגלל שהרשב"ם ותוספות עמדו על הדברים. מוכרחים לחזור לסוגיה. מה הסוגיה רוצה?
האם זה נזק מוכיח? בסופו של דבר, יכול לבוא בעל הגורן ולהגיד, הפעם אני מוכר כיסה, הרבה יותר רקיעה, ובהתאם לזה, יהיה
מחיר
אחר.
זה לא הנידון שלנו.
על מה הוא משלם? הוא משלם נזק.
אז מה השאלה? מה יהיה במקרה שלא דיברנו עליו? זה לא הסוגיה. יש מקרה ברור, אדם באופן נורמל כפי שמבואר במשנה, המוכר פירות לחברו, הרי זה מקבל עליו הלוקח רובע תינופת לשיער. אותו דבר זה בחצי שיער ואותו דבר זה בשתי שיער, אין לזה נפקא מינה. עכשיו מה קורה אם יבוא אדם ויברור מבפנים את הצרורות? אומר לנו רב הדין ברור, נותן לו דמי חיטים, וזוהי שאלת הגמרא. וזוהי שאלת הגמרא, שואלת הגמרא, אתה רב קטינה בא ואומר לנו שהנידון של המשנה רוב הקטניות לפיה, משמע רק בגלל שהוא נותן לו קטנית, הוא נותן לו דבר בל שווי, לכן מוכל הלוקח. אבל הוא יצויר והיה מדובר בצרות, אין מכילה של הלוקח. הנה דין מפורש של רבה. עונה הגמרא, נכון, קטנית רובע, אפרורית פחות מרובע. אכן, מה שרב קטינה בא ואומר זה דין המשנה. במה המשנה מדברת שעל זה נאמר רובע קו? מתי אדם מקבל 1/24 וזה מכילה? שמדובר בקטנית. נכון, גם אפרורית יש בפנים, אבל זה לא במופגים של רובע לפיה. שם זה הרבה פחות, משהו אדם מקבל, ואת המשהו הזה הוא נותן לו דמי חיטים, אבל לא מעבר. שואלת הגמרא, ואפרורית רובע לא? אז מה אתה רוצה לומר? מה התשובה? שנכון שיש מושג של אפרורית, אבל לא בשיעור רובע. והתניא יש ברייתא. אומרת הברייתא, מוכר פירות לחברו חיטים, מקבל עליו רובע קטנית לפיה. כפי שאמרנו, אדם שמוכר פירות לחברו חיטים, מקבל עליו הלוקח רובע קטנית שמעורב בפנים, כי זה הנורמל בתוך פיה. שעורים, מקבל עליו רובע נישובת לפיה. בשעורים, מקבל עליו הלוקח, שאם יש בפנים 1/24 של קש, של נישובת, אז זה חלק מהמקח והוא מוכל. עדשים, מקבל עליו רובע אפרורית לפיה. מה אליו הוא הדין לחיטים ולסורים? מבינה הגמרא בברייתא, שבעצם הברייתא נותנת לך תמונה של התקן הנורמל. באופן נורמל, מה אתה יכול למצוא בתוך חיטים? בדרך כלל בחיטים מתערף קטניות, כי היו מגדים את זה לצד זה, וזה היה בשדה אחת, וזה הצורה שהקרקע מוציאה גם קטנית, זה מתערב. בסורים, ששם לא מגדלים קטניות, כי זה מאכל בהמה, שם יכול להתערב הקש שבתוכו. מה קורה לגבי קטניות? שם מתערב בדרך כלל, כפי שמיד נסביר, אבנים בתוכו. אבל אותו דבר יהיה את אותו רעיון אם יהיה קש בחיטים או קש בקטנית וכדומה, זה אותו רעיון. רק דיברתי על הצורה הרגילה שזה מה שמצוי בפנים. ואם ככה, הנה אתה רואה שאדם מקבל על עצמו רובע אפרורית לפיה גם בחיטים. לכן הסברנו. מבינה הגמרא,
בניגוד למה שכתוב בברייתא הזאת,
זה בדיוק הגמרא אומרת. הגמרא לא מבינה כך. הגמרא לא מבינה כך את הברייתא. הגמרא מבינה שהברייתא מדברת על דברים, ואם יהיה בתוך החיטים שעורים, אז הוא גם מקבל על עצמו. אז למה השתמשת בקטנית? כי קטנית זה בדרך כלל הדבר שבו הוא מגדל. זה היה מצוי בשדות. הבינה הגמרא שהכל זה על אותו משקל, ותשובת הגמרא, שני עדשים דמי קרעה קרלו. עונה הגמרא, לא. אתה צריך להבין את ההבדל. נכון שאם יהיה שעורים בתוך חיטים, זה יהיה באמת חלק מהרובע. אבל הסיפור של הקט, של הסיפור של האפרורית, יש הבדל מהותי בין הצורה של הקציר בחיטים ושעורים, לבין הצורה שנעפה בתוך הקטנית, כי הקטנית לא קוצרים, אלא עוקרים מהאדמה עם השורשים. ומכיוון שאתה עוקר אותו עם השורשים, אז ברור שהיא מעורב בפנים גושי אפר וכדומה, אפרורית. לעומת החיטים שזה נעפה בדרך של קציר, אז אדם מקבל על עצמו, אבל לא רובע, אלא רק משהו כמו שתירצנו. אומרת הגמרא, נפלא, אז בוא נוכיח מכאן לתירוץ של רב קטינה. אלא טעמא דעדשים דמקר אקרלו, ורק שם יש מושג של רובע אפרורית. אבל חיטי ושערי לא, תפשוט מיני חיטי ושערי דאפורית לא מקבל. אז בוא נוציא מהברייתא הזאת הלכה, שכל המושג באמת שנאמר לנו מקבל על עצמו רובע זה רק באמת כמו קטנית וכדומה, אבל אפורית, מכיוון שזה לא נעשה בדרך של עקירה, אז אדם לא מקבל על עצמו. אומרת הגמרא, גם זה אתה לא יכול. לעולם אפשר לומר שחיטי ושערי מקבל אפורית. יש לך שאלה, למה באמת הברייתא דיברה רק לגבי הדשים על אפרורית? הרי אם היית אומר לי את זה בחיטים ושעורים, זה חידוש הרבה יותר גדול. כי בשלמה לגבי קטנית, אז אני מבין שכיוון שזה נעפה בצורה של עקירה, מסתבר שמורב בתוכו אפרורית. אבל בחיטים ושערים זה פחות מצוי, חידוש הרבה יותר גדול. התשובה היא, הדשים הצריכה להידסל כדעתך אמינה, כיוון דמעקר אקרלו. יותר מרוב הנעמי לקבל, כמה שמלן שיותר מרוב הלא. אז מה שדיברתי על הפורית בקטנית ולא בחיטים וסורים, זה כדי להגיד חידוש בקטנית, שלא תטעה לחשוב שבקטנית אפשר יותר מרובה, כי הרי נורמל הוא שעוקרים את זה מתוך האדמה. אבל תשובה לנידון שלנו לא הבאנו. זאת אומרת, זה ברור שרב קטינה בא ומעמיד את המשנה, המוכר פירות לחברו הרי זה מקבל עליו רוב התינופת, הכוונה היא דווקא קטניות. מה קורה לגבי הפרורית? לא פשטנו. האם אפשר להביא הוכחה מהברייתא? אי אפשר להביא הוכחה מהברייתא, אפשר לקיים את הברייתא לכאן ולכאן, ואכן מה קורה ברוב האפורית לא נפשט. באה עכשיו הגמרא ומביאה חידוש גדול. אמר אבונה, אם בא לנפות, מנפה את כולו. וזה עכשיו הסוגיה הבאה לפנינו. בא רבונה ואומר דבר כזה, וצריך לשים היטב לב לדברים, בדגש. אנחנו דיברנו על המושג שנקרא רובע הקו. מה קורה אם אדם בא וקונה חיטים מחברו? כשהוא מסתכל על הסחורה, הוא אומר לו, תשמע ידידי, לדעתי יש פה יותר מרובע תינופת. יש פה יותר מרובע. אומר לו המוכר, תבדוק. הוא בודק ובאמת הוא מוצא יותר מרובע. האם יהיה נכון לבוא ולומר שעד רובע זה מכילה, וממילא כל מה שהוא צריך לתת לו עכשיו דמי חיטים או מאות זה רק על היותר מרובע? או שמה ברגע שהוא בדק ומצא שיש פה יותר מרובע, אז את הכל הוא צריך לבוא ולשלם לו, גם את הרובע תינופת? אמר אבונה חידוש גדול, אם בא לנפות, אם בסופו של דבר הוא מנפה והדגש והוא מצא שם יותר מרובע, אם הוא מנפה ומצא פחות מרובע, נשאר דין המשנה, מחילה. אם אבל הוא מנפה ומוצא יותר מרובע, מנפה את כולו. אז עכשיו הוא מקבל שכר עבור כל האבנים, הפסולת הקטנית שבתוכו, ולא רק עד רובע. אומרת הגמרא, למה?
הרב כל הזמן אומר, הוא מקבל, כלומר, המוכר מחזיר לו.
ולא מה?
משלים, ולא הוא שמשלם פחות.
היינו אח. אומרת הגמרא, אמרי לדינה ואמרי לכנסה. יש באים ואומרים שהדין של רבונה הוא מעיקר הדין, ויש באים ואומרים שהדין של רבונה זה כנס שכנסו אותו חכמים. הוא מבאר את הגמרא. אמרי לדינה, מן דייב זוזה, הפי רשפיר יהיב. רק ורובע לא תרח איניש. יותר מרובע תרח איניש. וכיוון דתרח, תרח בכולי. אומרת הגמרא, אם הכוונה היא שזה מעיקר הדין, פירושו של דבר כך. כשאני בא לקנות חיטים, אני בא לקנות חיטים, לא קטניות. אני בא לקנות חיטים, לא צרורות. ולכן, אני רוצה לקבל 100% חיטים. אלא מה? כשאני בא בפני המוכר ואומר לו, ידידי, יש פה פסולת בתוך, אומר לי המוכר, מה פתאום? זה סחורה א' א'. אין כאן שום פסולת. אתה לא מאמין? אין שום בעיה. תתחיל לנפות, ומה שתמצא בפנים, תקבל בתמורה. אומר הבן אדם לעצמו, יצא שכרו בהפסדו. הפסדו בשכרו, זאת אומרת, מה אני אעשה? ייקח עכשיו את כל החיטים האלה ויתחיל לנפות אותם? זה לא הגיוני. זה לא שווה את הרובע הקו שבתוכו. ומכיוון שזה לא שווה את הרובע מהקו בתוכו, אז אני מוכן. אבל ברגע שאני כבר תורח ובורר, אז ברור שאני רציתי 100% חיטים ולא פסולת. ואתה מכרת לי 100% חיטים ולא פסולת. אז אם ככה, אומר רבונה, אם בא לנפות, מנפה את כולו, אז עכשיו תשלם לי את כל מה שנמצא בפנים. אבל צריך לשים לב לדגש. מה היה קורה אם הבן אדם הזה היה מנפה? הוא משוגע. הוא יש לו עודף זמן, שווה לו, הוא עומד במקום ומוצא שם פחות מרובע. וכזה מקרה אומר הרשב"ם, בטלה דעתו אצל כל אדם. והביור הוא כזה. זה הלשון פה, אפשר לקרוא מבפנים, אבל... ומי הוא היכה דלקה אל הרובע, אם בא לנפות הרי בטלה דעתו, הוא פטור ומוכר. כתוב פה דבר כזה. ופה צריך להבין את הדקות שבעניין, אבל זה כל העניין. יש חז"ל, יש דרך מקח וממכר, יש צורת מסחר. כל בר דעת שיושב פה מבין שכשאני בא לקחת חיטים, צריך לזכור, הוא לא קונה גרגירים, הוא קונה חיטים. ברגע שאני בא לקחת חיטה עם הגבעול, אז כל אחד מבין שבשעת הקציר שבן אדם מערים ערמות, אז מתערבב לפנים קצת גידולי פרש שיש בתוך השדה, או כמו שאנחנו קוראים לזה, קטנית וכדומה. זה דברים פשוטים, אי אפשר לחשוב אחרת. אלא מה? שאנחנו באים ואומרים שאני, כשבאתי לשלם, אני באתי לשלם חיטים, לא באתי לקבל פסולת, לא באתי לקחת תינופת. אבל מכיוון שהטרחה לבוא ולנפות כדי לברר כמה תינופת יש בתוכו, באופן נורמל כל אדם לא מסוגל לעשות את זה, יצא שכרו בהפסדו או הפסדו בשכרו, הרי זה דבר בלתי אפשרי. ולכן יש הסכמה, יש מה שנקרא גמירות דעת אצל בני אדם. אתה לא יכול להיות שונה מכל בני אדם, אתה יכול לבוא מראש ולהתנות תנאי במקח. זה לא המקרה. המקרה הוא המוכר פירות, זה מוכר פירות סתם, בלי הסברים, בלי דיבורים. מה הנורמל? הנורמל שבן אדם, מכיוון שהוא לא יעמוד לתרוח, אז ממילא כך הסכם המכר, שאדם שמוכר סתם מקבל לעצמו ומוכל על רובע. אלא מה? שכל המחילה שלי זה בגלל שלא שווה לתרוח. אז גם אם יקום מישהו וירצה לתרוח, זה כבר הסכמה. בטלה דעתו אצל כל אדם, על פחות מרובע לא תורחים. זה כבר ההסכם. אבל במידה ויש פה יותר מרובע, אז שווה לתרוח. אם שווה לתרוח, אז כל בני אדם, לא, כל אדם, ברגע שהוא יבוא לנפות וימצא יותר מרובע, אז חזרנו למצב הראשון, והמצב הראשון, שילמתי דמי חיטים, לא שילמתי על קטנית, לא שילמתי על תינופת. הצד השני שלנו, אומרת הגמרא, ואמרי לה כנסה, למה? רובע שכיח, יותר לא שכיח. ואיהו דעריב, וכיוון דעריב כנסו רבנן בכולי. באה הגמרא ואומרת, מה הצד של כנס? בן אדם שבא לקנות חיטים, כמו שאמרנו בהתחלה, מודע ויודע שבתוך ערמות של חיטים חייב להיות מעורב בתוכו כל מיני דברים בשדה. אף אחד לא מצפה שבן אדם יבוא ויקצור חיטה חיטה, זה בלתי אפשרי. כל בר דעת מבין את זה. כל בר דעת יודע שבשדה בזמן שמגדלים אז קצת אפרורית עולה על התבואה ויש קצת פסולת, זה ברור. ולכן כשאני בא לקחת חיטים, אני לוקח את החיטים כמו שהם, בכלל לא מדובר על כמויות, אין בכלל מושג של רובע לתינופת. מה שיש את זה אני קונה, כי ככה זה דרך בני אדם. אלא מה? באו חכמים ואמרו, עשינו סטטיסטיקה ומתברר שבאופן נורמל עד רובע לתינופת זה סטנדרט. נכון, לפעמים יש מצב שזה קצת יותר נקי, יש פעמים שזה קצת יותר מלוכלך, אבל הדרך הנורמל זה באמת עומד ברובע. ואם אני בא ובודק ומוצא יותר מרובע, כנראה, זה לא ידיע, כנראה אני חושש שהבן אדם הזה דאג שיהיה שם יותר מרובע, הוא ערב את זה בידיים. וברגע שאתה מערב בידיים, אז אתה לא תעשה עוול. על זה אני לא מחלתי לך. ממילא באו רבנן ואמרו, אנחנו קומסים אותך. על אף שבאמת הרי יש מחילה ואני מוכר לך על כל מה ש... אבל יש קצת שעשית מייסה בידיים. מה? באת לרמות. באת לרמות, אתה תקבל כנס ואתה תדע שלא כדאי לרמות. אז בן אדם יעשה את השיקול לעצמו ויגיד, חבל שאני ערב דבר כזה, שבסופו של דבר יהיה לי מזה נזק. זאת אומרת שהנפקא מינה בין הצדדים, מה יקרה אם בן אדם קוצר את התבואה, עומד שם המשגיח ורואה שהוא קצר כדת וחדים? הוא לא התפרע, הוא לא דאג שהאדמה קצת התרומם, הוא לא עשה תרגילים, הוא קצר כמו דרך הקוצרים, הביא מגל, עשה הרמה, קצר כפי הדרך, ובסוף התפרר שיש שם יותר מרוב התינופת. לפי הצד הראשון ודאי שהוא צריך לשלם את כולו, אבל זה בצד של הדינה. אבל אם זה כנסה, אז פה לא שייך לבוא ולקנוס את זה, הרי אנחנו יודעים שהוא לא עשה מעשה בידיים. ברגע שאנחנו יודעים שהוא לא יראה ונעמה לקנוס אותו, אז באמת הלוקח קיבל על עצמו שגם אם זה יותר מרובע הוא מחה לו. וזה אומר הרשב"ם בסוף הדברים, ונפקא מינה דאי הדינן בי דלא עריב, אפילו תפי מרובע הווה מחילה וקנה לוקח, והיינו דאיקה בין דינה לקנסה. אומרת הגמרא, סימן למשניות והברייתות הבאות בפנינו, כל תרי שטרי דרבין ברב נחמן, הונאה וקבלנותה מיטיבי, באה הגמרא לברר את הדברים. חידש לנו רבונה, אם בא לנפות, מנפה את כולו. על אף שאנחנו קצת מסבירים את הברייתא שבפנינו, אבל צריך לזכור את העיקר ואת התפל. אנחנו עכשיו לא באים להסביר ברייתא בכליים, משנה בכליים, אלא אנחנו באים להסביר את הסוגיה שלנו. אגב, אנחנו מוכרחים להסביר את הבסיס של המשנה ולא מעבר. יש לנו מה שנקרא כלאי זרעים ויש כלאי הכרם. אנחנו לא צריכים את זה בפשט, רק מי שאחרי זה יעיין בתופות אז יבין מה היה כוונת התופות. ברמה העקרונית, כלאי הכרם זה איסורי הנאה. ברגע שיש לנו כלאיים בכרם, זה לא רק אסור באכילה, זה גם אסור בהנאה. פן תוקדש המלאה. מאידך, לגבי כלאי זרעים, אין שום בעיה לאכול כלאי זרעים. אין שום בעיה, אנחנו יודעים שגם היום יש איסור לזרוע כלאיים. אבל אחרי שהוא עשה את האיסור ואני בא לאכול, אני יכול לבוא ולאכול? זהו פשטות הדבר. מה? כן, 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 לא. זה ההגדרה בעברית. גם לגבי כלאי זרעים, יש לנו דין שאם מעורב כמות מסוימת של זרע בזרע, כי שוב צריך להבין שקשה מאוד ליצור מצב שיהיה לנו רק גרעינים מסוג אחד. לכן אנחנו באים ואומרים שיש בזה מחילה, מחילה כלפי הדאורייתא, זאת אומרת זה בטל. הווה אומר, וזה המשנה, כל שאה, כל שאה של זרע, שיש בה רובע ממין אחר, אם יש שם 1 חלקי 24, רובע ממין אחר של זרעים, ימעט שיוציא מעט מתוך הדבר הנוסף, לכאורה כדי שיהיה פה פחות מרובע, והוא רשאי לבוא ולזרוע. היה לכאורה, ברגע שיש לנו פה, אומרת הגמרא, סברו עד רובע דקיליים כי יותר מרובע דהכה, וקטן ימעט. שואלת הגמרא, הבינו חכמי בית המדרש, שבעצם מה מבואר במשנה? למה כתוב ימעט? כי בעצם המצב של רובע בכלאיים זה מקביל ליותר מרובע במחר. וכמו שביותר מרובע במחר אין מחילה, אז גם ברובע בכלאיים אין ביטול. ואז מה הפתרון כדי שכן יהיה ביטול? לבוא ולמעט, לא את הכל, להוציא משהו כדי שזה כבר לא יעמוד על שיעור רובע, ועכשיו אתה יכול לזרוע. אז כנראה שבהגבלה גם אצלנו בדין של מחר, ימעט, יוציא פחות כדי שזה יגיע למצב של מחילה, ויהיה לו מחילה. שואלת הגמרא, קושיה ממשנה. עכשיו, אפשר היה קצת יותר להרחיב, יש פה איזה דין צדדי לגבי כליים שנחלקו בזה הרשב"ם ותוספות. האם האיסור הוא רק בזמן הזריעה, בתנאי שזה משריש, אבל כל זמן שלא ישריש אין לנו בעיה, אפילו אם הוא כבר פרה, בוודאי בשעה של גרעינים, או לא, כמו שתוספות לומד. יש פה נידון נוסף שתוספות מדבר ב4-5 שורות לפני השורות הרחבות שלו. האם השאלה היא שלמאן דאמר כנסה, או השאלה היא גם למאן דאמר דינה, ותוספות רוצה להוכיח שהשאלה תהיה נכונה גם למאן דאמר דינה. אבל בכדי לא לסבך את העניין על מנת שנוכל להישאר בקו, אבל אני לרגע מתעלם מהחלק הזה. אני אומר, מי שרוצה טיפה יותר, אז זה מונח פה בתוספות. אנחנו כרגע מסבירים את זה כמו שהסברנו כדין כללי. שואלת הגמרא על שיטתו של רבונה, אתה הרבונה בא ואומר, יכלנו הרי כולם לבוא ולשאול, מה הקשר? פה אתה מדבר לגבי איסורים, פה אתה מדבר לגבי ממונות. ממתי אנחנו לומדים ממון מאיסור? איסור ממונה לא ילפינן. יש לנו דין של דאורייתא שמדבר בענייני איסורים ושם יש מושג של ביטול. יש עניין ממוני שזה נוגע למחילה, והסברנו הרי היטב למאן דאמר דינה, למאן דאמר כנסה, והרשב"ם מאיר את השאלה הזאת ואומר הרשב"ם שיכלתי לתרץ את זה, אבל יש לי תירוץ יותר טוב. אנחנו הולכים עם הגמרא שלנו. באה הגמרא ורוצה לבוא לכאורה להביא סתירה לדין של רבונה מהמשנה של כליים. אומרת הגמרא, טעות בהבנה. לא רובע דכליים כרובע דהכנמי. מה פתאום? רובע וכליים זה ביטול, בדיוק כמו שרובע קטנית זה מחילה. ולכן, מכיוון שזה מעולם לא היה אסור, אז לכן אנחנו מסתפקים בימעט. אבל לכן אם באמת היה מצב שזה אסור, אפשר שבאמת כבר אי אפשר היה למעט, אלא היה צריך לנקות את כולו. אומרת הגמרא, יחי, מדובר פה באופן שעל יבדמת, זה בעצם מותר, ואין כאן איסור כליים. מה ימעט? אז עכשיו אני לא מבין, אז בשביל מה למעט? אם אתה מבין כמו בהווה אמינא שיש כאן מצב של איסור כלאי זרעים, אז אני מבין שימעט כדי להפקיע את האיסור. אבל אם אתה בא ואתה אומר שזה מותר בזריעה, אז לשמה אומרת המשנה ימעט, עונה הגמרא משום חומרת הכלאיים. יש כאן עניין צדדי, כיוון שכלאיים זה נושא חמור, אבל אנחנו באים ואומרים ימעט, אבל זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין אפשר לבוא ולזרוע את זה כמו שזה. שואלת הגמרא, כך, אימא פייפה. ממשיכה המשנה ואומרת, רב יוסי אומר, רב יוסי חולק על תנגמה וסובר, יבור, דהיינו, צריך לברור את הכל. אי אמרת בשלמה כמו שהבנתי בהווה אמינא שרוב הקו בכלאיים, כיותר מרוב התינופת דמי ויש כאן מצב של איסור, אני יכול להבין את המחלוקת במשנה, בהא כמפליגית. תנקמה סבר, לא כאן סינן את הרעת איסורה. מה תנקמה ואומר, ברגע שיש פה מצב המותר, למה? כי מעטתי. קודם זה היה אסור. אבל ברגע שהעמדתי את זה על מצב של מותר בזריעה, אז אני לא כונס אותך מחמד זה שאתה כבר מתחיל למעט, שתוציא גם את החלק המותר. לא כנסינן איסורה, עטו את עירה. בא רבי יוסי ואומר, כנסינן. אז ברגע שזה דבר אסור ואני כבר צריך להפוך את זה לדבר של היתר, אני כונס עליך שגם את ההיתר תוציא מכוח שאתה צריך לסלק את האיסור. אלא היא אמרת כרוב אדמי, אבל כמו שתירצת לי עכשיו, שבעצם מדובר פה על תערובת המותרת, ולמה רבנן אומרים ימעט? איזה חומרה מדי רבנן? נו, אז מה יבור? אז מה, רבי יוסי מוסיף חומרה על חומרה? החמרת כבר, יש פה דבר המותר בזריעה, והחמרת לי ואמרת צריך למעט משום חומרה דקיליים. מה יש עכשיו מקום להחמיר על החומרה הקיימת? עונה הגמרא, הטעם היינו טעמה דרבי יוסי משום דמיכזי כמקיים כלאיים. אכן באמת, כמו שאמרנו, רובע בכלאיים זה כמו רובע בקטנית, ולמעשה זה תערובת המותרת, ויכלתי לבוא ולזרוע את זה כמו שזה. ולכן מה שאנחנו באנו ואמרנו ימעט, זה רק חומרה דרבנן לפום חריפות האיסור של כלאיים. בא רבי יוסי ואומר דבר אחר, תראה, באותו רגע שאתה ממעט משהו, לא משום כנס, זה נראה כמקיים כליים. הרי מי שעומד מהצד רואה שחלק הוא מוציא וחלק הוא משאיר בתערובת. אז כביכול זה מכזה. ובגלל המכזה הזה אני אומר שצריך לברור את הכל. אבל זה לא חומרה על החומרה הקיימת. אין לנו קושיה מהמשנה. אומרת הגמרא תשמע. שניים שהפקידו אצל אחד. למדנו גמרא בבבא מציעא. שניים שבאים ומפקידים פיקדון, כפי שהגמרא שמה בתחילת שניים אוכזים, כבר מבארת שמדובר באופן, כך מבואר בראשונים, שהמפקידים, השניים האלה, באו בבת אחת, הביאו כל אחד צרור, לא מוטל היום על הנפקד לברר מה של מי, כי אם הם היו באים בזה אחר זה, אז את חובתך לדעת מה כל אחד נתן לך, בוא נראה, אתה בן אדם, אתה צריך לפת באחריות. אבל פה אין לו אחריות, שניים שהפקידו אצל אחד. זה מנה וזה 200. באים להוציא את הפיקדון, זה אומר 200 שלי וזה אומר 200 שלי, והנפקד אין לו מושג של מי הצרור של ה-200. אומרים חכמים, נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהיה מונחת שיבוא אליהו. על פניו, מה כתוב פה? נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהיה מונח. אבל אם אתה סובר שקונסים, ככה הסברנו, ועמדנו את המחלוקת של רבי יוסי ורבנן אצלנו, רבי יוסי אומר, יבור, ורצינו לומר למה, כי יש לנו מושג שנקרא קנסינן היתר עתו איסורה. הגמרא עכשיו לא באה לשאול על רבי יוסי כרבי יוסי, הגמרא באה לשאול על המושג. אם באמת אנחנו סבורים שיש מושג שנקרא קנסינן היתר עתו איסורה, היתר עתו איסורה, אז לכאורה למה הוא נותן לזה מנה ולזה מנה? הרי יש פה מנה שאי אפשר לתת, אז בוא נקנוס שהוא לא נותן בכלל. אומרת הגמרא, אחי אשתה, אפשר לדמות את הדברים? התם ודאי מנה למר ומנה למר. החמי ימר דלף כולי ערובי עריב. אומרת הגמרא, תראה, אין הנידון דומה לראיה. שמה יש לי ידיעה ודאית שרובן הפקיד מנה לכל הפחות, ושימון הפקיד מנה לכל הפחות. אז ביחס למנה זה 100%. מה אתה רוצה לקנוס אותו? זה יש לו מנה וזה יש לו מנה. כאן, כשאני בא עכשיו ואומר שעל רוב האדם אוכל, גם האדם אוכל, כי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שדבר שמעורב מעצמו אדם אוכל. אבל אם הבן אדם הזה עשה מעשה בידיים, הרי ודאי שאין פה מכילה. דיברנו, אני לא מוכל על זה שאתה תכניס. תגידי, מי אמר לך שהכמות שנמצאת בפנים הפחות מרובע? מי אמר לך שהוא לא עשה מעשה בידיים? איני יודע. אז במקום כזה שאני לא יודע, אז ברגע שאני כבר כונס ומחייב אותו על האיסור, אז גם סילן איסור רעתו יתר, יתר רעתו איסור. אומרת אגמר, בוא נמשיך, תשמע מסייפה. מה? זה קושייה לרבונה. לצד שאתה בא ואתה אומר שאתה כונס אותו, למה רבונה כונס אותו? הבין הגמרא שכנסינה נתירה אתו איסורה. שואלת הגמרא, למה אתה מדמה? עונה הגמרא, זה לא דומה לנידון שלנו, לכן אני כונס. שואלת הגמרא, תשמע מסייפה, אמר רב יוסי, אם כן מה יפיד הרמי? אלא הכל ימון אחת שיבוא אליה, בא רב יוסי ואומר שכונסים את תירה אתו איסורה, ולכן גם את המנה אתה לא נותן לו. הנה ראיה שכונסים איסורה אתו את תירה. אומרת הגמרא, אחי אשת, ושוב, אין לדמות את המקרים. התם ודאי קרמי, החמיי מרדה, רובי הריב. מתי אני אומר שאני קונס את תאירה? כשאני יודע בידיעה ודאית שעומד בפני רמי. אז נכון שלרבי יוסי יש טעם, אם כן מה יפיד רמי. שם יש מקום לבוא ולקנוס. עם הטעם, אם כן מה יפיד, כדי להרתיע. אבל יש סיבה למה אני עושה, כי אני יודע בוודאות שמישהו מנסה לרמות אותי. כאן במקרה שלנו, אתה לא יודע שהוא יראה את זה ודאי. הרי אמרנו שיכול להיות מאוד, שגם ביותר מרוב הזה כך היה מונח בשדה. רק בגלל שאני לא יודע, אני כונס. אז מה אני כונס? עד הרובע. אבל יותר לבוא לכנוס, אין מכאן ראיה לנידון שלנו. אומרת הגמרא, תשמע, שטר שיש בו ריבית, כונסים אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. אנחנו מדברים על שטר שהתורה אמרה איסור לקיחת ריבית, ובן אדם כתב שטר, יש שם לויבה, יש שם מלווה, יש שם ערב, יש שם עדים, ועל השטר הזה קונסים אותו שהוא לא מקבל לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. דהיינו, הקרן הרי זה תירה, האיסור זה הריבית, ובכל זאת כנסנו אותו. למה כנסנו אותו? הנה הוכחה שכנסינן התירה אתו איסורה. אומרת הגמרא, אחי אשת, אפשר לדמות? הטה משף כתיבה ודעבד לישומה, החמיימר דערובי הריב. ושוב אומרת הגמרא על אותו הדרך, שמה באותו רגע שכתבו את השטר יש כאן איסור לא תסימון עליו נשך. גם אם בסופו של דבר המל ולא גובה את הריבית, עצם כתיבת השטר אומרת התורה לא תסימון עליו, הוא כבר עבר באיסור ריבית. ברגע שיש כאן איסור ודאי, אז בגלל שנהגת באיסור כנסינה נתירה אתו איסורה. אבל אצלנו אנחנו הרי לא יודעים בכלל שהוא עירב בידיים, אפשר שכך והיה באופן טבעי. אי אפשר לבוא ולקנוס היתר רעתו איסורה. שואלת הגמרא, תשמע מסייפה, וחכמים אומרים, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית, הנה אתה רואה שלא קונסים היתר רעתו איסורה. אומרת הגמרא, שוב, אחי אשתה, התם ודאי קרנה דה תירה, ומה הדמיון? שם הרי בוודאות הקרן זה כסף כשר. הבעיה זה הריבית. אני לא קונס את היתר, עתו איסורה. החמי אמר דכולה לא ערובי הריב, הרי פה, אבל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה היה נקי, והוא ערב את כולו. אז כשאני קונס את היתר, גם היתר הוא במצב המסופק, אולי הוא איסורה. במקום שאני לא יודע אם היתר הוא ודאי היתר, שמה באמת קונסים היתר, עתו איסורה. אבל באלמה, במקום של ודאי היתר, אפשר שבאמת לא קונסים היתר, עתו איסורה, אין לנו מפה ראיה.